התורה הזאת תפילה לחבקוק, ראוי להזכיר שהיא קשורה לחג שעומד לקראתנו, חג השבועות. בחג השבועות קוראים הפטרה ביום השני, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. וזה רב נחמן דורש. הוא מדבר על זה שיש לשון הקודש, לשון אומות ולשון תרגום. כאשר לשון הקודש זה עניין של הקדושה, לשון אומות זה הטומאה, ולשון תרגום זה בעצם האמצע, זה בשפה של הספרים, וגם הספר הזה קליפת נוגה, אבל זה גם יכול בלשון אחרת להיקרא החול, עולם החול, שזה הזירה שעליו נאבקים, כביכול גם הקדושה וגם הטומאה, שהקדושה רוצה לקחת את החול אליה, והטומאה רוצה לקחת את החול אליה, והשלמות של הקדושה זה רק על ידי זה שהיא גם מחברת את החול, את הממד הטבעי, הממד האנושי, אל הקדושה. הזכרנו פעם שעברה שגם הגשרים והשווקים, המחצאות של העולם הזה, בסופו של דבר גם הם משמשים אל הקדושה והשלמות. נתחיל מ... וזה, ככה נוגע ככה היום, נכון, זה יום שישי, ויש פה מישהו שנוסע ליוסף היום, ערב? לא. מה? מי שלא נוסע, אבל יש כאלה שכן נוסעים, מהישיבה. לא, אז יסוד שביוסד, יסוד שביסוד, וזה מבחינת השישי. וזה מבחינת... זה מבחינת שלאוב הדש היורדת בערב שבת על ראש הקליפות. שלא יכללו בנוגה לנוק מהקדושה. איפה תמצאו את זה? זה באות ה'. זה באות ה' שמתחיל, זה מבחינת מקרה לילה. ובהמשך יש, אני לא יודע אם אצלכם, כתוב, וזה שביקש דוד, ראש מסיבה, ימל שפתמו יחסמו, לא נקרא מזה, ראש מסיבה הוא בחינת נוגה לא סביב, שהוא ראש המסביבים את הקדושה, ימל שפתמו יחסמו, העמל, שזה הרע שבו התבטל, מלשר הלשנות, שהם בחינת מדורה של 70 כוכבים ענה, לימותו עליהם גחלים, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. אמרנו, כי בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, צריכים שיתברר שיפול הרע שבו, והטוב שבו יתברר ויעלה, ויהיה נכלל בתוך הקדושה. היינו בלשון הקודש, שזה בחינת שלימות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנן. אפשר לשונות העמים שהם בחינת רע גמור, צריך לחלותם לגמרי, בבחינת אימותו עליהם גחלים. כנן. וזה בחינת שלהובה דאשה יורדת בערב שבת על ראש הקליפות. שלא יכללו בנוגה, לנוק מהקדושה. פירוש כי בערב שבת, בכניסת שבת, נכלל נוגה בקדושה. ואז רוצים גם שאר הקליפות הטמאות לגמרי לעלות אל הקדושה. ואז יורד שלא ודאי אישה לראשם ונופלים למטה, שזה עושות כמעט רחיצת מים חמים בערב שבת. אמרו בכוונו. כן, אז אנחנו באמת עומדים בערב שבת, גם עכשיו, יום חמי, אור לשישי, וערב שבת, אפשר להגיד שכל השבוע, יש כזה מתיקוני זוהר שאומרים על הסעודות. יש הרי מופיע בברכונים, שבכל סעודה אומרים איזה משהו עם הזוהר. אז אחד כתוב שם, שבשבת, יתקיים ביום ההוא יניח השם לך, מעוצבך, מרוגזך, ומעבודה הקשה אשר עובד בך. משהו כזה. והפשט הפסוק בישעיהו שמדבר על העבדות של בבל, ננוח מהשעבוד של בבל. על הזוהר דורש את זה על שבת לעומת ימי השבוע, שכל השבוע אדם נמצא מהעוצב, מהרוגז, בעבודה הקשה שרובת בו. נוכחים להעיר שאולי שבני ישיבה זה קצת פחות בולט, כי כל השבוע זה בחינת שבת, עוסקים בתורה, נמצאים בעצם בעולם רוחני, לא כל כך בעול דרך ארץ. אבל רוב הדעלמה ודאי שזה ככה, שיש את תרדת החיים ואת האומץ ואת כל הכנטויות והבעיות שישנם וכל אחד עם משהו מתמודד. בשבת, זמן שנחים מכל זה. זה התפך תאכל לחם, אנחנו נמצאים איזושהי כללה כזאת של העולם הזה. משועבדים לצרכים הגשמיים ואת מקום הראש נתון בזה. אדם אומר שחלק גדול מהזמן הוא כאילו לדעתו של נחש, יש כזה ביטוי. ובשבת יש מנוחה מזה. אז בן אדם מסיים את כל השבוע, אני אומר פה דבר חריף, אבל בשביל הבחינות כאן, כל השבוע אדם נמצא קצת במדורה הזאת של הנשון אומות. שבת הוא בקדושה. איפה המעבר? יום שישי. יום שישי זה הקליפת נוגה שצריכה לעלות לקדושה. כי יום שישי זה הזמן שמכינים לשבת. זה בדיוק. אתה לוקח את כל העבודה, את כל המאמצים של כל השבוע, שגם אופן פשוט אדם עבד, וזה היו זמנים, היו מקבלים מזכורת לפי שבוע, היה יותר חזק. גם היה עבד כל השבוע, מה שמרוויח, יכול לעשות שבת. אבל גם אם לא, הוא שכל העמל של כל השבוע הוא בעצם מאפשר לשבת, ובמיוחד בסוף השבוע, יום שישי, עושים מחנות לשבת, זה מצווה גדולה לעסוק בהכנות לשבת, ועל ידי זה את חלק העבודה שבאדם, את העמל, הרי אדם עושה מלאכות ביום שישי, ותורח ביום שישי, בדיוק את הדברים שנאסרים בשבת, דווקא ביום שישי הם מצווה כהכנה לשבת, ואז הוא מעלה את הנוגה אל הקדושה.
בפשט יום שישי מוסיפים לאכול
אל הכל? יפה. אז מחברים את הנוגה אל הקדושה. אז כאילו לוקחים את כל המציאות האנושית, החולית, זה, ומחברים אותה אל הקודש. זה מה שהם עושים ביום שישי. אני אומר, יש פה, מה שאמרנו, זה ממש לא בדקדוק, כי באופן פשוט, כל ימי השבוע הם ימי החול. הם לא ימי הטומאה. ימי החול. שבת זה קדושה, ימי השבוע זה ימי החול, אני יודע, אם נרצה, יום אידם זה טומאה. כאילו דברים שהם באמת מבטאים דברים ששייך לאומות העולם, של דברים זרים. אבל זה יחסי. אתה יכול גם בזה לעשות מדרגות. בתניא מדבר על זה ש... מה זה סטרחה? סטרחה מה זה שאדם עושה עבירה. ואז הוא עושה משהו שהוא קשור ולחוד ברע. אבל הוא אומר גם אדם שהוא עובד לא לשם שמיים, עושה משהו לא לשם שמיים, זה גם באותו רגע עם הסטרחה. אז זה לא באמת לגמרי סטרחה, זה חול. אבל הוא אומר, ברגע שהוא לא לשם שמיים, הוא בסטרחה, וכשהוא מכוון זה לשם שמיים, הוא בקדושה. בעצם המצב הניטרלי כמעט לא קיים לפי... דעתו. הנוגה, או שהוא שם או שהוא שם, תמיד זה. אז לפי המהלך הזה נגיד, אז כל השבוע, כשאדם לא יותר מדי מתכונן לשבת דווקא, הוא עסוק במה שמטריד את הראש, פרנסה וזה וזה. אז הוא לדעתו של, לא יודע, איך כתוב שם, ראותי מעשיי וקיפחתי פרנסתי. האריה והשועל וזה, הם מסתדרים. הם לא סבלים ולא חנבנים ולא זה, ודווקא אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה. זה הצרה, זה הערירה, ארור אתה מן האדמה, נכון? ארורה האדמה בעבורך, אומרים לאדם. זה חלק מהכללה, שצריכים לעבוד קשה כל השבוע. תחבר לרבי שמעון של שבוע שעבר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל השבוע, אנחנו במקום הזה. יום שישי זה כבר לא ככה. יום שישי זה הכנה לשבת. אגב, שם רבי שמעון ורבי אלעזר התיישב דעתם, בדיוק בהכנות לשבת. זה מעניין, שלא בשבת עצמה. שבת עצמה היה להם במערה, זה לא חוכמה. האם העולם הזה יש בו משהו? העולם הזה, תראה מה, הרומאים, שולטים, כל מה שעושים, זה התרבות פה שולטת בכל, אפילו המכונים בישיבות, זה הכל הייחוד האירוע, הכל זה, אין מה לעשות. אז אומרים לו, אבל תראה שיש הכנות לשבת. אחר כך אנשים עם כל הכסף שהם קיבלו, עם כל האנרגיה שהם צפו, עם כל האוכל שהם אכלו, הולכים בשביל שבת, בתמימות, בפשטות, אחד כנגד זכור, אחד כנגד נשמות. אז זה בסדר. ככה מיישבים את דעתו. אז זה יום שישי שזה נוגה שנכלל בקדושה. עכשיו, אבל גם הקליפה רוצה את יום שישי. כידוע, כל מי שהתחתן, אולי גם מי שלא, יודע שיום שישי זה גם זמן שיש מועדות עם הקליפה. כי יש הרבה תרדה. דווקא בגלל שצריך להכין לשבת, כל השבוע אתה צריך לעבוד. אבל אין לך קו כזה. דווקא יום שישי, אתה יודע שאתה צריך לגמור הכל לפני שבת, ואז הלחץ הוא גודל. כלומר, זה יכול להיות חרב פיות, מצד אחד מתכונן לשבת, מצד שני, כיוון שלחוצים מתכונן לשבת, זה יכול להיות מין תרדה שעוד יותר גדולה מהתרדה של כל השבוע, וזה התמודדות בכל בית. איך לעבור את השעות האלה, את המתח הזה, וככל שהשבת מתקרבת, אז יותר אפילו יש מועדות. אולי זה הבחינה של הסתרה אחת שמנסה להיכנס דווקא לדבר הזה. כאילו יש פה מין, אדם עומד פה בסימן שאלה, האם גם כשהוא כבר לקראת שבת, האם זה מאיר אותו, או שזה עוד יותר מוציא ממנו את הכוחות של הקנאות והכעס והרגזנות וזה. זה המבחן. ואז כתוב בזוהר, בספרים, איפה זה, לא יודע, שיורד אש על ראש הקליפות, שלא אוכלו בנוגע לינוק מהקדושה. נכון שזה עבודה של כל אחד, אבל יש גם משהו פנימי, נסתר, שלא תלוי בנו, שקורה. שכל יום שישי כנראה בחצות, נכון? זה כתוב פה בחצות. לא זוכר שזה כבר מחצות. ממקום אחר כנראה. פה דווקא משהו זה סמוך. אני זכרתי שזה מחצות כבר. שמחצות כבר יש הערה של השבת, מדברים על זה. ואז יורד אש על ראש הקליפות, וכאילו שלא יכולו לנהוג מהשבת. כאילו באמת לטהר את כל ה... זה באמת מעניין, אני מכוונה ליום שישי בצהריים או לכניסת שבת. האם לפרוס היום לקראת שבת הוא ממש... כמו שיש בחינה גם בפסיכולוגיה, בהרגשה, יש את המתח וזה וזה וזה, ואז כאילו מגיע דלקת נרות שמבינים זה מה לעשות. אז כזה... פתאום כל האווירה משתנית בין השמשות, כבר מתחילים זה. יש אולי עוד כמה הכנות אחרונות, אבל פתאום כל הקצב קצת יורד. כן, אני יודע, יש הרבה דברים אתה כבר לא תעשה עכשיו. זהו, נרגעים. זה האש. אחד הביטויים של האש הזאת ששורפת את הקליפות. אבל כתוב שזה סוד כוונה לחיצת מים חמים בערב שבת. ושגם בעבודה של האדם, יש ברחיצה הזאת איזשהו, באמת, התארות מהחול. כמה משמעויות, וכאילו איזושהי פעולה ממשית שהיא מבטאת גם את המצב הרוחני הזה, שכאילו מתנקים מכל השבוע, מכל התרדה של החיים. נראה אם יש כאן נמצא להקדים את הזמן של הרחיצה של יום שישי, יכול להיות שזה מקדים את העניין הזה. כמובן בכוונות, כנראה בערי. וזהו בחינה הנ"ל. שצריכים לברר הטוב שבתרגום שבחינת נוגה, שיהיה נכלל בלשון הקודש. אפשר לשנות העקום שבחינת רגמור, צריכים להפילם ולבטלם לגמרי, אינו כנ"ל. אני אומר משהו שאני מנוע זה למעשה לעבודה, שיום שישי זה יום חשוב מאוד מעבודת השם. כי זה החיבור בין החול לשבת. זה לרומם את כל החול לשבת. ושוב, למרות שיש תרדה ויש מאמץ יחסית, ודאי בין ישיבה שלא עובד כל השבוע, אז אברך לפחות. דווקא אז הוא מרגיש אולי הציע... אז הוא מרגיש כמו אדם עובד קצת. ולראות בזה משהו לכתחילה. שכתוב, צריך להשכים קום, להכין צורכי שבת, אז אפילו יש מקור ש... אפילו לפני תפילת שחרית, יש מקום, אם יש משהו דחוף, אז אפשר להקדים אותו לתפילת שחרית, ורק אחרי זה ללכת להתפלל. אבל בכל אופן נראות בזה דבר גדול, בכל ההכנות לשבת. זה דבר שהוא תיקון גדול ועצום, במיוחד בשעות האחרונות לפני שבת, והתיקון הוא לא בזה, לא שאתה צריך ליצור איש של שלווה בתוך יום שישי, הפך, שיהיה בזה למצוא טעם, כן? כמו בתירונות, כן? לא, אפשר כאילו להחזיק את הראש בחוץ, ואתה בכלל כאילו לא מרגיש מה שקורה לזה. אתה יכול להגיד, אני בתוך העסק, מרגיש את כל התרדה, ובזה אני שמח, זה מתקן, זה מזכך, זה שם איזה מקום לשבת בנפש שלי, אני חושב שעושים את זה מתוך מודעות, גם ככה יש בזה הרבה, זה קורה, במידה גדולה זה קורה. אבל כשעושים את זה מתוך מודעות, השבת מקבל את טעם יותר טוב, יותר עמוק. נמשיך רב נחמן, שמעלה הטוב שבתרגום, הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם, אני יודע זה נתעוררים ונתגדלים מהכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. כי כל דבר, יש בו כמה צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר. ועל ידי שלימוד לשון הקודש, על ידי לשון תרגום, על ידי זה נתעוררים, נתגלים הכוח של אלו האותיות שיש בכל דבר ודבר. וזה, ואתה יגדל לכוח השם כאשר דיברת לאמור. לאמור דה גילוי הראיות. היינו בחינת המדורה של 70 כוכבים ענן, שהוא בחינת אהבת ניוב, שנתבטל על ידי הדיבור של לשון הקודש. היינו כאשר דיברת לאמור. היינו כפי הדיבור של לשון הקודש, של אדון נסר היום ונתבטל תאוות ניוף. מה שאומר למוד רגילי הראיות, זה נכון, לומדים שם המצוות בני נוח, ויצב השם אלוקים את האדם למור, מכל עץ הגן נכון תאכל, לומדים ויצב, זה עבודה זרה, השם, על כל מילה יש שם הדרשה, אחד משבע המצוות בני נוח. למור אין לו גילוי הראיות. זה המקום. אז כאשר דיברת למור, שהדיבור של לשון הקודש, מתקן את העניין של הלמור, של הרעיון. נתבטל את הנבט ניבור. אז כפי זה, יגדל לכוח השם. מה זה כוח השם? זה הכוח שמחיה כל דבר ודבר במציאות. כי כפי השלמות שמשלים את הדיבור של לשון הקודש, שהוא בחינת שברת וביטול תאוות ניוף, כן יתגדל ותעורר כוח השם שמעשה בראשית האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם כנ"ל. הוא אומר, אדם, על ידי זה שהוא תיקן את לשון הקודש, ועל ידי זה שהוא מפיל את לשון אומות, על ידי זה זוכה לפגוש את האותיות שמהירות בעולם. עכשיו, רב נחמן נתאר שתי מדרגות של צדיקים בעניין הזה, של חכם וצדיק. ומה?
שעולה למרום
ורואה
את הכתרים שהשם
עושה לאותיות. זה כאילו חכמה של לשון הקודש. יפה. האותיות, נכון. הכתר שיש באותיות. מי שיכול להתעורר את נתצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר, זה אכילתו, שתייתו וכל תענוגה, ולא אינה מתנתצות האותיות שבאכילה או שתייה. בחינת, זה גם קוראים בשבועות, ויוכל, וישת, ויתב ליבו. ויתב ליבו, היינו בחינת נתצות האותיות של לב אלוקים שבמעשה בראשית, שיש בכל דבר, וזהו, ויתב ליבו. אין טוב אל האור, כמו שכתוב, ויר אלוקים את האור כי טוב. וזהו, ויוכל, וישת, ויתב ליבו, שהייתה אכילתו, שתייתו, מערת, ונתצות האותיות של לב אלוקים, ושתייתו שאוכל. וזה ויתב ליבו, זה ברכת המזון. שהייתה אכילתו ושתייתו, נתנתות האותיות שיש באכילה ושתייה, שזהו בחינת ברכת המזון. כי המזון נתברך על ידי שלימות לשון הקודש. על ידי שמורים מוהרים את האותיות שיש בכל דבר. ומשם צריכים שתהיה עיקר אכילה ושתייה אשר תענוגים. דווקא אני באמת נלך על הדרשה, על הפסוק הזה, כתוב שבועז, זה היה כתוב שהוא... אכל ושתה וראית בליבו, ואז הוא שכב בקצה הרימה, ואז באותו לילה באה רות, ביקשה שיפרוס את כנפיו עליה. אז מה זה ויוכל וישת וראית בליבו? אז יש מדרש שאומר, בטור פה, וראית בליבו זה ברכת המזון, ויש עוד מדרש, וראית בליבו זה דברי תורה. כאילו, ממה הוא מבסוט? פשט הפסוק, אכל. אכל ושתה, אכל טוב, שתה טוב, מתוך ככה נחת, הלך לישון, אז גם לזה יש משמעות, למה מתארים את זה לפני אותו לילה כל כך משמעותי? אבל המדרש אומר, לא, לא, זה לא סתם אכל ושתה. אלא הוא ישב ודברי תורה, כלומר הוא היטיב את ליבו במשהו יותר עמוק, יותר רוחני, יותר פנימי. ברכת המזון, דברי תורה וכו'. גם הרב באורות הקודש אומר על זה, מה זה והיטב ליבו בדברי תורה? אכילה והשתייה שלו, הם היו דברי תורה. כאילו מחזיר את הפשט לדרש, את הדרש לפשט, כן? שזה לא דווקא רק מה שהוא דיבר, הוא סתם דיבר גם, אלא שהוא ירומם את האכילה למדרגה של דברי תורה. זה היה ויטב ליבו. ואז זה יותר מובן, באמת, ההתבוננות הזאת, למה זה מתארים את זה לפני אותו לילה, שהוא בא מתוך איזה מקום כזה, מאוד מוכן, מאוד שלב, מאוד פנימי, מאוד טהור. מתוך זה הוא באמת מוכן לאותו מפגש, שממנו נוצא צורו של משיח. וזה די מה שכתוב כאן. כמו שהאכילה והשתייה הייתה מההתנצצות של האותיות, כלומר, החיות האלוקית שמחיית האותיות מזה הוא מתפרנס. ויתב ליבו, הלב, זה הלב, לב פעמים אלוקים שיש במעשה בראשית, שזה מה שמחיית מעשה בראשית. וזה מה שאומר, ויתב ליבו, זה ברכת המזון שהייתה אכילתו ושתייתו, מהתנתתות האכילה שבאכילה, מהתנתתות האותיות שיש באכילה ושתייה, שזהו בחינת ברכת המזון. מה משמע מדבריו שזה לא ברכת המזון כפשוטו, שהוא ברך אחרי זה, בכוונה. אלא הברכה שיהיה במזון, שזה השפע האלוקי שבתוך האותיות. כשהמזון נדבר, הידי שלימות לשון הקודש. הידי שמורים מהירים את האותיות שבכל דבר. עכשיו צריכים שתהיה עיקר אכילה ושתהיה אפשר תענוגים. הוא לא נהנה מהטעם הרגיל של האוכל, הוא נהנה מהאותיות. עכשיו יש מקום לחקור, האם ההנאה מהאותיות האלה, זה הכוונה שזה במקום ההנאה הרגילה? כלומר, שהוא באמת לא הרגיש טעם, יש פה משפט כזה, אולי בהמשך, תת משמע שכאילו בכלל לא נהנה מהטעם הרגיל, רק כלומר, כשהוא הרגיש, כשהוא אכל, אז הוא הרגיש את אותה הרגשה, מה שתיארתם, זה ששם את היד שם על הציון, נניח, אותו סוג של הנאה, או כמו שמתפעלים, כמו שמתפעלים, כך הוא הרגיש כשהוא אכל. או לומר שלא, שכן הרגיש את הטעם, אבל זה היה מחובר לו אולי הוא גילה את הסוד שיש בטעם בעצמו. למה אוכל טעים? יש בו שפע אלוקי, לכן הוא טעים. אבל את זה הוא הרגיש. הראשון הוא יותר קל, אבל אולי פחות עמוק. השני יותר קשה קצת, כי איך אתה יכול להבחין אם אתה נהנית מהטעם או שנהנית מהאותיות. אבל שביום חול נגיד, אז צריך לברר, נכון? שאדם... זאת אומרת, זה לא עבודה לכל אחד, אבל לפחות ידיעה כללית כזאת, שאוכלים בשביל יקבל כוח, אין איזה עניין באוכל עצמו, יקבל כוח. בשביל הבריאים, בשביל אבות השם, זה. שבת, האוכל הוא ממילא מבורר, כך כתוב בספרים, וממילא כל מה שאדם עושה ואוכל ושותה, זה לשם שמיים. אז אני חושב שאפשר להגיד שבחוש רואים את זה, שמה שאדם אוכל ושותה בשבת, למרות שהוא לא במדרגה כזאת, אבל יש משהו שהאכילה והשתייה של שבת מתחברת עם הנחת של השבת, עם הנעימות, עם היחד של האנשים, משפחה, חברים, או מה ש... עם הקדושה, עם הדברי תורה. כלומר, יש איזה הטעם של האוכל שבא, באמת הוא טעם קצת אחר. כמו שכתוב שם, למשל רבי. כן? באמת טעם אחר. שאין אותו ביום חול. כל אחד קצת מרגיש את זה. אז אם אלה אפשר לצייר מה אולי מרגיש הצדיק, שהוא כן מרגיש טעם, כמו שבת, הוא מרגישים טעם, אבל כל ההקשר הוא אחר. ואני חושב, ואם זה נכון, אם כזה דבר יש, גם הראשון זה לא מעט, אבל הציור הזה, זה באמת נראה לי ממש טעם גן עדן. הטעם הזה. כמו שיצחק אומר ליעקב, שהוא נצוד לו, יעקב, בסוף זה היה יעקב, נצוד לי צייד, אבל עם התמים, אשר אהבתי, ואז הוא אומר, ראה ראה פני, קירח השדה אשר ברכו השם. אז הוא מרגיש בטעם השראה שכינה. לכן הוא רצה שיביאו לו לאכול. הוא היה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אצל הנביאים היה צריך לשמח את עצמם מוזיקה כדי לנגן לנבואה. אצל האבות היה אפשר באכילה ושתייה. נערבס, חידשו את המדרגה של האבות. שאפשר באכילה ושתייה להגיע למדרגה קרובה לנבואה. אבל בהחלט, כאילו כשמציירים את הדבר הזה, אתה מבין שזה... זה לטעום את החיים. הרי יש מדרשים עכשיו, נכון, לומדים נדרים גם פה. אז כתוב שאדם ייתן את הדין, נכון? אם אדם ייתנה וחיפר עליו אשר חטא על הנפש, אדם ייתן את הדין על מה שהוא ייתנה. למה? כי יש באכילה דבר גדול. וגם מה ששימון הצדיק שם, שהוא לא רצה בדרך כלל לאכול מהשם נזיר. תמה. בגלל שראה בנזירות עצמה משהו בעייתי. למה אתה פורש מהיין? יין זה טוב, זה מוסיף משהו. כאילו בכל אכילה ושתייה יש איזשהו עוד חיבור של הנשמה עם המציאות הגשמית. אתה לוקח אוכל, מכניס אותו, והנשמה שורה עליו, חלה עליו. בעתיד אדם לתת את הדין על כל דבר שיכול ליהנות ולא נהנה. אז צריך את הסייגים, שלא להפריז בזה, ולא לשקוע בזה, לא להשתעבד לזה, אבל מי שזוכה, לא לשקוף, לא להשתאבד, ועוד להיות במדרגה כזאת שהוא שלמות לשון הקודש. אז הוא מרגיש את הטעם הזה. באמת, טעם של תחיית המתים, טעם של גן עדן. נרגיש גם דרך הגוף משהו שהוא מחובר לחוויה רוחנית. דבר גדול. אני חושב שגם בכל אחד מאיתנו יש משהו בזה. לא נדבר על שלמות, אבל משהו מזה אפשר. בשבת יותר מאשר ביום חול, ואפשר.
באוכל עצמו יש
איזה
חיות אלוקית.
וכשבן
אדם אוכל את האוכל, אז הנפש נהנית
מהחיות
האלוקית,
והגוף... יפה, נכון. זה גוף האותיות האלה שמדובר. איך כתוב? כי לא היה לכם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. זה עומק הפסוק הזה. מוצא פי השם שבלחם. לא מוצא פי השם שהביא לחם, שזה גם פשוט פשוט. מוצא פי השם שבתוך הלחם. על זה יחיה האדם, נכון. אז לפגוש את זה, הייתי אומר, אם הייתי לוקח את זה לעבור את זה, איך אפשר לקחת את זה למעשה? כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך תרומות כללית. אבל איך משהו מזה אפשר כן לקנות? להיות מודע לזה. תחשוב, למה האוכל הזה טעים? בגלל שיש בו חיים. מהחיים האלה שהקדוש ברוך הוא שם פה. לכן הוא טעים. זה באמת הסיבה, אחרי זה לא היה טעים. כי נובן הפשוט, זה טעים כדי שנאכל, כי זה מתאים לנו, לפרנס אותנו. אז ממילא גבוה מעל גבוה. זה הסיבה, כשזוכרים שזה הטעם, זה כבר משנה את ה... אני אומר, בשבת יותר קל לחשוב על זה מאשר ביום חול. בואו נאמר מילה אחת, שיותר קל לחשוב על זה בסלט מאשר בשוקולד. יש טעמים שמדינים כשלעצמם, כן? כשזה טעם מאוד חזק, מאוד חריף, אז אתה... יותר קשה לנפש, להתחבר, הגוף באמת שמה, אבל הנפש פחות. כשזה משהו שיותר עדין, יותר גל גם לנפש. אני זוכר, אני לא יודע אם באמת זה כתוב שם, זה זיכרון ילדות, למדתי אורחות צדיקים, ספר מוסר של הראשונים. זה אומר שאדם צריך לאכול מעט, אבל שיהיה מאכלו מטובל ומתוקן היטב. איך אני זוכר? צריך לבדוק שוב. זוכרים כזה משפט? כן? שר כוח. אני באמונותיי הרבים זכרתי מאוד את המטובל ומתוקן היטב. כן, אמרתי בסדר, לא נאכל הרבה, אבל הוא כאילו אומר, תשמע, תעשה את זה.
כמו שאני אומר, זה לא
נאכל הרבה. בסדר. נקווה. נקווה. אז כן, זה הברכה שבמזון. זה אומר, בכל חכם פשוט. תראו שהוא חכם לבד, אף על פי שינו צדיק. תראו מה זה חכם פשוט. יכול לדע אותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. כי מי שיודע הכוח של מתיקות ומרירות, חריפות ומניחות, שזה מרכך וזה מקשה וזה מגדיל וזה מקטין וזה מחמץ וזה מרחיב, ויודע התחלקות האותיות שנחלקים לשלוש אימות, א' ממשין, ושבע כפולות, ושנים עשר פשוטו, זה מופיע בכוזרים. מקור זה ספר יצירה. לא זוכר. ויודע האותיות השייכים לכל ספירה וספירה, ויודע הכוח של כל ספירה, שזה רך וזה קשה, אז זה הידי שתואם איזה דבר, או רואה איזה דבר, הוא יודע, הוא מבין לצירופי האותיות שבו נברא זה הדבר. כי כל דבר נשתנה בתמו ורחו בתמונתו, הכל לפי צירופי האותיות של לשון הקודש, שקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו וברצונו הפשוט. כך וכך אותיות שיברא בהם דבר זה. כך וכך אותיות שיברא בהם דבר זה. שלמה דווקא דבר הזה הוא חמוץ ולמה וזה חריף, זה רצונו הפשוט. זה לא סיבה קודמת. כאילו כמו שאומרים על עצם בריאת העולם שזה רצונו הפשוט, שלא הייתה איזה סיבה. הוא רצה. אז גם על זה שכל נברא יש לו את הטבע המיוחד שלו שונה מאחרים, זה גם רצונו הפשוט. וזה בחינות חסרות ויתרות ונקודות שיש בה התורה, שהכל לפי המשקל. שיגורים מוסיפים לפי המשקל שצריך לקרוא לפעמים ולהוסיף לפעמים לזהות ונקודה, ולכוון למשקל של כוח השם, כל לפי חוכמתו ורצונו. כי כן חייבה חוכמתו ורצונו יתברך, שיש כל כך וכך אותיות ונקודות, מברע בכוח הזה ואותיות ונקודות, אלו הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה, מריח הזה, תמונה הזאת. אחרי חברי שלמדנו פה בישיבה, אמר שהחלום שלו, זה שהוא ידע להסביר למה הפרח הזה אדום, למה הפרח הזה צהוב. אני לא יודע עד היום אם הוא יודע להסביר, אבל הוא פרסם באבני המקום מאמר על שבעת המינים. מה העניין של כל אחד מהם? משהו מהחלום הזה. אבל זה מה שכתוב כאן קצת. שכל דבר, הטעם שלו, הריח שלו, מסתום גם המראה שלו, זה הכל מכוון. אותיות, אפילו הליכוד משפיע, והספירות האלוקיות מתבטא בכל דבר בעולם.
לא יודעים למה, לא סיבה, יודעים איך זה משתמשל מהרצונה.
כן.
כן,
נכון, הסיבה פה, השאלה מה מתקנים שאומרים סיבה. תכף אני אביא דוגמה, ואז גם זה יבוא, מה הכוונה. וכן שקל כך וכך אותיות ונקודות אחרות, ברא בהם דבר אחר, כדי שיהיה לו כוח וריח וטעם ותמונה אחרת כפי אותם האותיות, וכן בכל דבר שבעולם. ומישהו חכם לבד יכול להבין כל זאת בחוכמתו. זה לא צריך צדיק אפילו, זה סתם, זה ספרים, סתם, סכר. להבין את כל זה. לא יודע להבין את כל זה. אז איך יודעים, יש נגיד דברים מתוקים. יש דברים חמוצים או חריפים. מסתבר שזה הכוונה פה, שדבר מתוק הוא בא מידת החסד. זה הכוונה שאני אומר, מה הסיבה שזה מתוק? כי זה השתלשל מידת החסד. שאל אותי, למה זה השתלשל מידת החסד? זה רצונו הפשוט. אבל כאילו הוא מבטא את מידת החסד. דבר חריף או חמוץ, מבטא את מידת הדין. אז זה כבר מעניין, כי חריף וחמוץ זה לא אותו דבר. אבל שניהם יש בהם משהו חריף, לא? או חמוץ. כן, כאילו יש בהם איזה משהו קצת של תוקף. וזה טעים. נכון? נפון חמוץ, אני לא יודע, אני רוצה פה לפגוע ב... יש אנשים מאוד אוהבים את זה. זה ליפול פה, אולי בידו כולם בסונים, אבל... כל אחד, יש גם מאכלים שהם לא מתוקים. באמת, ילדים מאוד נמשכים למתוק. אבל כשאדם מתבגר, אדם מתקשר לזה שילד הוא... בחיים שלו צריך להתחלה רק חסד. בלי דין. ונותנים לו הכל. כמו שאדם גודל, הוא מסוגל גם דין. מה הכוונה? שמעבירים אליו את האחריות. שהמציאות היא... יש מכשולים, הוא צריך לעבור עליהם בעצמו. וזה תענוג. תענוג לעבור את המכשולים. אז גם המאכלים משתנים. ככל שאדם גדל, הוא אוהב גם מאכלים חריפים, חמוצים, שכחתי עוד משהו, מלוכים. זה כבר שלושה דברים שהם לא מתוקים. כל מיני סוגים. וכל אחד מהם מבטא משהו אחר. פעם ישבנו גיסי הרב שמעון, להגיד, לחלק את האנשים להופעים, מי אוהב לאכול מתוק, מי אוהב מלוח, מי אוהב חריף, מי אוהב חמוץ. אז מאוד בולט, אם זה יותר אולי נשים, אבל שיפעים, שנמצאים ככה באיזה מקום של חולשה, צריכה עכשיו קצת שוקולד. כאילו זה לחזור להיות ילד. האדם פתאום עושה בחזרה את המתוק. אבל היכולת כאילו... אז פעם, לא יודע, למה אנשים אוהבים קפה? שאלה שאני שואל. למה אנשים אוהבים קפה? למה לא יכול, נגיד, מיץ תפוחים, זה מתוק, זה טעים. למה קפה? מה מושך אנשים בקפה? מה?
כל דבר הרפתיה
הרפת. נכון. יש בו מידת הדין. ודווקא קפה עם סוכר, זה שילוב של מידת החסד עם מידת הדין. קפה עם סוכר. מה? יש דברים אחרים. יין. כתוב במערל, הוא רומז איזה, שיין מידת הדין, חלב זה מידת החסד. חיים
כתוב להרבה עם יין מים, עם מים, בקידוש.
להמתיק. יפה. להמתיק קצת. יין אתה אוהב?
כן, אוהב.
יפה. זה בסדר. אז זה בסדר. יש אנשים שאוהבים חריין. מי?
הרבה אנשים.
אנשים. יפה. מעניין. ובכל דבר, ויש שילובים. נגיד, באמת סלט ירקות, אז מה שיפה בו זה שילובים של כל מיני טעמים. סלט פירות, כל מיני טעמים. וזה כמו הרכבות של הזה. זה נכון, הם לא מתיימרים להיכנס, אני לא יודע גם אנחנו מתכוון שכל אחד אומר, חכם פשוט יכול להבין. אם הכוונה שבכל אכילה אדם יגיד עכשיו פה, בספירות של ספירת העומר, זה חסד שבחסד, חסד שבדין, עכשיו חסד שבדין, עכשיו יסוד שבגבורה. כל כפית יגיד מה זה, והרי זה יותר מורכב, זה עם מסתום זה מתחלק לעוד, הרי זה רק 49, אתה יכול לחלק את זה ליסוד שביסוד שבגבורה, חסד שביסוד שבגבורה, נכון? נסתם יש. יש הרבה. וזה נכון, כלומר, מה שכתוב כאן שזה נכון, אבל האם ככה צריך לחיות? סתום לא מתכוון לזה, אבל הוא משמע מדבריו שמי שתופס את העסק, זה לא יהיה לו בעיה להגיד. תביא לו את המאכל, אני אגידך, זה שם. עכשיו, מי עשה את זה? מי שכתב כוונות, זה מה שהם עשו. אמרו, איזה כוונה לכוון בכל מאכל? רשע, שערי, כתבו כוונות. איך הוא ידע? חכם פשוט. צריך להגיד חכם פשוט כמו רצונו הפשוט, כן? פשוט שבא פשוטים. אז הם ידעו. אתה רואה שהכוונות כנראה קשורות לעניין הזה, שידעו מה הדבר, מה התוכן האלוקי, החיים האלוקיים שיש באוכן, ועל פי זה עשו את הכוונות. כתבו את הכוונות. סיפרתי כאן, שהרב, זה עושה קצת על פי הכוונות, קוראים לו הרב ישועה, חכם ישועה בן שושן. שנה שעברה נושא שהיה בימי ירושלים, סיפר את הסיפור, הנס הגדול שקרה לו במלחמת יום כיפור, איך שהוא ניצן, ממש מוות בטוח. אבל הוא מת לפעמים, הוא מכוון כזה. אבל אני יודע, קראתי לרב מוצפי, שהוא גם היה מכוון, בכל דבר. אז כשהיה אוכל בשר, הוא היה עושה 4 שעות כוונות. בשר, פעם בחצי שנה אני עושה. על שתיית מים, שזה דבר פשוט, רק 20 דקות. אבל זה היה, על כל כוס אתה צריך לחשוב פעמיים אם אתה רוצה לשתות, כי בכל אופן, 20 דקות. באמת, חיים לא פשוטים. לא, אני צריך להריץ אנשים שחיים מתח כזה. אבל אני חושב שמה שאנחנו מודרכים זה לא דווקא להגיע למקום הזה, אבל לדעת שיש דבר כזה באופן כללי, ועם אלה זה לפחות, איזה סוד יש כאן? שכל המורכבות של כל המאכלים זה לא סתם, זה באמת זהו. זה החן שבזה, וגם היופי והטעם קשור לזה שיש כאן כל מיני גוונים, כל מיני הופעות שונות ומיוחדות של החיים. אגב, חוץ מאופי נפשי, הרי מסתבר שכל סוג של מאכל הוא גם מפרנס צרכים אחרים בגוף גם. צריך אדם לאכול מגוון דברים מלוכים, מלוכות מסוימת היא נצרכת מאוד, מתיקות מסוימת היא נצרכת מאוד, וכן שאר הדברים. ובגדול, הרי הטעם הוא בא לחבר את האדם לכל הדברים האלה, רק הרבה פעמים אדם מתבלבל והוא מפריז ולא יודע. צריך כאילו הדרכה, אפילו רפואית, איך לאכול נכון. אז הוא אומר, זה בכן בכל דבר שבעולם, ומישהו חכם לבד יכול להבין כותות בחוכמתו. שידע אותיות שיש בכל דבר כנן. אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות בבחינת דבר יכול ויש, זה אי אפשר כי אם למי שהביא שלמות בלשון הקודש. והביא התנוצצות חדש בלשון הקודש של כל דבר. היינו באותיות שיש בכל דבר. זה יכול לקיים ויכול ויש תקנה. כאילו יש חכם ויש צדיק. חכם מבין את הכל. אבל ההנאה שלו היא עדיין יכולה להיות הנאה רגילה מהטעם. יש איזו מודעות שהיא גם תורמת. אבל הטעם שהוא מרגיל זה הטעם הרגיל של המאכל. אבל צדיק, מי שתיקן את לשון הקודש, שמה עושה בעצם? הוא חיבר את לשון תרגום לשון הקודש. בעצם חיבר את העולם הזה עם הקדושה. חיבר את תחושות הגוף עם המקור שלהם. אז הוא בעצם פתוח להבנה של הסוד האלוקי שנמצא בתוך המציאות. כלומר, מי שנמצא רק בקדושה, אז אולי בתורה הוא מרגיש את הטעמים. אבל לא בחול. אבל מי שמעלה גם את הנוגע לקדושה, גם את התרגום לקדושה, כלומר הוא בעצם מצליח לראות גם בתוך החול איך החבויים שמה אותיות של לשון הקודש, בעצם את הקדושה. אז יש לו את הטעם, מרגיש את הטעם העמוק בתוך הדברים. זה הצדיק הזה. רבי נתן מסביר, סוגריים. פירוש, כידי חוכמה לבד יכולים לדע אותיות שיש בכל דבר. כשעודים כל ענן, נדענו למשל, כשרואה דבר שטעמו מתוק, ויודע שמתיקות כוחו לרכך, ויודע מאיזה ספירה נמשך זה הכוח של המתיקות והריכוך, כגון מספירת החסד, כגון ממש, ויודע איזה אות מ-22 אותיות שייך לספירת החסד, אז הוא יודע שאותו האות מלובש בדבר הזה, וכן כיוצא בזה, בכל הדברים שבעולם. אבל אף על פי כן, אבל אף על פי שהוא חכם גדול כל כך, שיודע קודות בבירו, שיודע אותיות שיש בכל דבר, כצריכים, סוגריים מתוך סוגריים, נכון? שצריכים לזה להיות בקיא גדול מאוד בכל חוכמת האמת, שהוא חוכמת הבעלה וחוכמת טבע היסודות. כמובן הוא משכיל. שאפשר לדע כזאת כי אם חכם גדול מאוד בקבלה ובשל חוכמות. זו סוגיה שמונחת לפתחכם, לפתחנו. צריך ללמוד קבלה. מוכן להסתפק בלימוד אמונה בעמקות, וללמוד את חוכמת הטבע והיסודות. והיום זה לפי מדע זמננו. ואז אפשר להבין הרבה דברים. בהחלט. אפשר להבין הרבה דברים. זה חכם גדול יכול לדעת. חכם גדול פשוט. אמר שהוא חכם פשוט, אבל הוא גדול. אף על פי כן יכול להיות שאכילתו, שתייתו ותענוגיו יהיו עדיין מגוף הדבר. לא מנוטטות האותיות. כי לזכות שיהיה כל תענוגיו רק מאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר, כי אם כשזוכה לשלמות לשון הקודש. דיינו כשזכה לשבר את אהבת המשגע לגמרי, להשלים את לשון הקודש, עד שיהיה התנוטטות חדש בלשון הקודש, דיינו באותיות שיש בכל דבר. זה התדיק שאוחז בזה, הוא די כזוכה לזה, זה שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר. אכילה או שתייה או שאר התענוגים שבעולם, כי אם ההתנוטטות האותיות שיש בכל דבר אשרי לו. ורואים סוף המשפט האחרון, זה מה שמקודם הזכרתי, משהו מדבריו שהוא לא מרגיש את הטעם. החלשון, שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר, אכילה או שתייה או שאר התענוגים שבעולם, כי אם ההתנוטטות האותיות שיש בכל דבר אשרי לו. כן, יש לו תענוג רוחני. ונראה לנו שגם כן, לא בא לשלול לגמרי את הרגשת ההנאה הגופנית, אבל היא כבר לא עומדת מנותקת, לא עומדת בפני עצמה, אלא היא מתחברת. ככה יותר נראה לנו שזאת הכוונה, וזה המדרגה של הצדיק. אז אני מזכיר את מה שרב נחמן סיפר על עצמו, שהוא היצר הרע בא אליו, כנראה בנערותו, אמר לו, תשמע, אני נותן לך את כל התאוות, חוץ מתאוות המשגע. תאוות המשגע, תשמע, זה קשה, תוותר לי, ליצרה. ושאר הדברים, בסדר, תהיה צדיק. אמר לו, רב נחמן הפוך. אני מוכן לוותר לך על כל התאוות האחרות, רק על זה אני מתעקש. וזה קצת מה שכתוב כאן. רמה אומר, הוא צריך לתקן את עצמו מתאוות משגע לגמרי, ואז הוא יוכל להרגיש תענוג, זאת אומרת, זה חריף בכל דבר. נגיד, למשל, באכילה ושתייה. אכילה ושתייה זה הרי היתר. זה דבר שבסך הכל אין לו הגבלה, בדרך היתר. יש מחלות אסורות, אבל אדם בהחלט יכול להיות בכל שעה ובכל זמן מחייו, יכול להיות בעצם במצב שהוא אוכל ושותה. הוא אומר, לא נכון, יש צדיק שהוא מתקן את אהבת המשגל, ואז הוא זוכה שהוא כל הזמן נהנה. אולי לא מזה, אבל נהנה מהאכילה והשתייה. קצת כמו שהוא בעזמו, בעצמו, בחר, בתחילת דרכו. ונעמיק, נוסיף ונעמיק יותר. שמת אהבת המשגל זה אולי שיא האפשרות של הניתוק. כן, אם באמת באכילה ושתייה זה יכול, כמו שדיברנו מקודם, אפילו במובן הנפשי, התודעתי, יש הקשרים של סעודה, שאדם באמת לא שקוע לגמרי באכילה ושתייה. זה מתחבר לאחוות רעים, זה מתחבר לשמחה שיש באותו זמן, זה מתחבר לשבת, זה מתחבר לדברי תורה. יותר בקלות. זה לא יצר שהוא כל כך... זה אהבת המשגל, כאילו, זה הכי מציאות של כוח אנושי. אולי לא רע גמור מיד, נגיד, נוגה ומטה. שהוא משהו שקשה לשייך אותו לעולמות אחרים. הוא משהו מאוד גופני, מאוד יצרי, כמעט אינסטינקטיבי. קשה מאוד בדעת להקיף אותו. וכל עוד שבתאוות האדם לא מתוקן לגמרי, אז באיזשהו מקום הוא נכנע למצב הכללי, שיש משהו בחושים הגופניים שהוא נשאר בתחום של האינסטינקט, נשאר בתחום המיידי, הכמעט חייתי, ולא מתרומם. ואז הוא לא יכול להרגיש את האותיות שיש בכל דבר. הוא יכול ללמוד על זה, יכול להבין את זה, יכול להסביר את זה, אבל לא יכול לחוש את זה. כי באיזשהו מקום, כשהוא נוגע במשהו של חושים, אז משהו שם משתלט, משהו שם לוקח לאיזה מקום, וכשהוא מתקן את תאוות המשגל לגמרי, אז הוא כבר יכול לקחת את הכוח הכי הכי יסודי, כמו שהוא נקרא, ולשלוט עליו, לרומם אותו אפילו, אז כבר אפשר שאפילו החושים הם לא שייכים לרובד הפראי, האינטלקטיבי, הנמוך, אלא הם שייכים לרובד גדול, ואפשר בהם לשמוע את דבר השם, להרגיש את החיות, להרגיש את האותיות של מעשה בראשית. ואני אומר, מעבר לחשבון קצת שעשיתי מקודם עם החיל, יש בזה משהו שרואים בכלל ביהדות, שמייצר של הריות, יש הרי יתר, אבל לא בריבוי. יש איזה מקום, יש בזה צורך, וכמובן שאדם לא צריך להיות פרוש במקומות שזה לא טוב, שזה לא בונה וכו'. יש לזה הרבה הדרכות, במיוחד בימינו, שגם פרישות יתרה היא פסולה ואסורה. אבל בסך הכל יש עמדה גדולה של הצניעות. זה מותר באופן מאוד מאוד מסוים, ויש זמנים שהרי באופן מעשי אדם אסור בזה לגמרי. וגם בזה אמרו חכמים כל מיני סייגים. באכילה ושתייה לא מצאנו את זה, עד רבה יש. אומרים שהיהודים אוהבים לאכול, אבל זה גם מתבטא בפסח, יש לנו מצווה באכילה, בכל יום טוב יש מצווה בזה בשבת, כל הזדמנות. בבני ברק מדי פעם מזמינים איזו סעודת מצווה, סיום מסכת, לכבודה של תורה. כתוב שם, ליד שולחנות ארוחים.